ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש לנו כמה דברים שאנחנו צריכים לסדר. שאלה אחת, מה היחס בין, כלומר יש לנו חז"ל פעמיים אומרים לנו אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, מגדירים לנו שיש מושג שנקרא 10 ימים. אמנם אני לא זוכר אם החז"ל קראו להם את הביטוי 10 ימי תשובה, זה אני לא יודע, אני לא נזכר כעת אם זה ביטוי חז"לי, אבל ודאי אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, גם כלפי דרשו השם וימצאו, גם ביחס שהגמרא ברכות אומרת ויגבה השם צבאות במשפט, אלו 10 ימים. והברייתא בראש השנה דף י"ז עמוד ב אומרת השב בינתיים אוכלים לו, לא שב בינתיים אפילו הביא כוללי נוויות שבעולם שוב אין מוכלים לו, משמע שיש עבודה מיוחדת של מכילה. אז קודם כל היחס בין ראש השנה לבין המשך 10 ימי תשובה, אז נעשה סדר ראשוני ונאמר, לכאורה ישאל השואל מה נותר לנו, למה אי אפשר לסגור את הכל בעבודת ראש השנה, למה הדברים מתארכים? אם זו הייתה עבודה של סוד של 10 ימים, אז ראש השנה עצמו יכול היה להימשך 10 ימים, אבל רואים שהתורה מחלקת את זה ביום הראשון, באחד לחודש ובעשירי לחודש. התורה מחלקת את העבודה לשני חלקים, חלק ראשון של עבודת יום תרועה יהיה לכם, ואחר כך בעשירי לחודש יש בו את עבודת יום הכהן הגדול ואת העבודה של ואת 5 עינויים. אז איך אנחנו מחלקים את זה? אז החלוקה לכאורה הכי כוללת היא שראש השנה אנחנו התמודדנו על הנושא של 3 ספרים נפתחים, איפה כל אחד מאיתנו עומד ביחס של ספר החיים, שזה הדבר הכי משמעותי, הכי נצחי. אבל עכשיו אנחנו צריכים דווקא מכוח אותה הנהגה שנתעוררה, שבלעדיה באמת היינו מגיעים להישגים מאוד מוגבלים מבחינה משפטית, אז אותה הנהגה שבאה כעת לקיים את הברית בעולם, לקדם את כל אחד מאיתנו שהוא חלק מברית אברהם ולהביא אותו אל השלמות הכי מקסימלית שהוא יכול לאחז בה, כעת מגיעה אותה הנהגה גם לסלק את המעכבים מן העולם. נכון, עם ישראל הצליח על ידי כוח השופר, על ידי הברית, להתרומם, אבל עדיין העולם לא יכול להתקדם אל התיקון. נגיד משל, אנחנו תמיד צריכים לצייר את המציאות של העבודה השנתית שלנו מקבילה למה שעתיד להיות באחרית הימים. העולם מתקדם, עם ישראל כבר עומד להיגאל, אבל העולם מלא מעכבים. יש גם צד שני של כוח הרע שנתגבר בעולם, והשלמות האלוקית לא יכולה להופיע בעולם עם עיכובים כאלו. אז אומר הנביא, ומשתית עוון הארץ ההיא ביום אחד, בימים ההם, בעת היבוקש את עוון ישראל ואיננו, ותחתות יהודה ולא תימצאנה. כלומר, הקדוש ברוך הוא הולך להתערב בעולמו ולסלק את כל המעכבים. זה השלב שנקרא כנגדו יום הכיפורים. ראש השנה העמדנו את עם ישראל ראוי לגאולה. כאילו, הנה, עם ישראל החזיק בברית והברית עומדת להופיע באופן הכי שלם, וכל עם ישראל יתוקן, וביקשנו כותבינו וזוכרינו בספר החיים, למענך אלוקים החיים, אפילו שמצידנו אנחנו העולם באמת לא יכול להגיע אל אותו הטוב שאתה הכנת לו, אבל למענך אלוקים חיים, אתה שלא ידחה אפילו אחד מישראל, כותב הרמח"ל במחזור שלו בכתב יד, שם אנחנו מתפללים, העולם צריך להגיע לשלמות. אבל עדיין יש כאן עיכובים נוספים. יש כאן מציאות של קלקולים, שחלקם ודאי נזקף למעשיהם של ישראל. ועכשיו איך העולם יכול להסיר את המעביר השמותינו בכל שנה ושנה, הוא מגיע כעת לסלק את העיכובי הרע. אז עכשיו אנחנו עוברים אל המערכת שנקראת יום הכיפורים, שהיא כעין, אומר הגרא, ומשתית אבון הארצאי ביום אחד. הוא מגיע בכל שנה לסלק את עיכובי העולם. אלא שהוא מבקש מאיתנו, כמו שבראש השנה הוא ביקש מאיתנו, תהיו ראויים להיות שייכים אל השופר שלי, ככה ביום כיפור הוא מבקש מאיתנו, תהיו ראויים להערת היום הזאת, כי הערת היום הזאת היא בכלל לא שייכת לכם, היא מאיר אור. אולי יש כאן מישהו, אולי דרך השם, אולי ממש בקלות בהישג יד.
זה משפטי רק בזכות זה, בזכות של אדם הוא...
זה הזכות שלנו, אנחנו צריכים להיות ראויים להיות שייכים אלו משתית תבון הרצאי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אמיש את החטאים, אבל האם אתם לוקחים על עצמכם חלק זכות שאתם שייכים אל ההנהגה הזאת? אני לא רוצה, אולי אחר כך נחזור בחזרה לכל מה שהרמח"ל אומר, אבל הוא אומר, רק אני מצטט פה איזשהו חצי משפט, והנה ביום זה מאיר אור שבכוחו נשלם כל זה העניין. הוא מתכוון שכל עניין התשובה נשלם, ואומנם הוא אור שלקבל אותו צריך שישמרו ישראל מה שנצטוו ליום זה. אתם שומעים את ההגדרה? זה לא התורה באה ומצווה אותנו במצווה ואומרת תעשו כך וכך, ואם תעשו כך וכך אני אמחל על אבונותיכם. לא, אני בא למחות את אבונות העולם. אתם רוצים להיות ראויים לכך, להשתייך, ואז האבונות שלכם גם ישתייכו לאותה מערכת? אז זו זכות שניתנה בקיום הימים האלו. אז בעצם הבנו שיש כאן שתי מערכות. ראש השנה זה כנגד המידת האחיזה בטוב של כל יחיד ויחיד ושל העם כולו, ויום הכיפורים זה סילוק הרע, פגם האבונות, כל מה שהעולם סוחב, את אותם מעכבים שבאמת העולם לא יכול להגיע ליד בלי ההתייחסות למעכב הזה.
למה זה לא הפוך? לכאורה קודם כל צריך לסלק את הרע.
יפה, זו השאלה הכי פשוטה, אבל כמו נדמה לי שכבר התייחסנו לזה ואמרנו, בלי כוח השופר שהוא בוקע את עשרת ימי תשובה, אין שום סיבה בעולם שהאבונות ימחו, כי האבונות לא נמחים מאיתנו, הם נמחים ממנו, הם נמחים מהנהגת הייחוד השלם. ולכן רק השופר שבוקע, שהוא מוביל את ההנהגה הזאת, דרך אגב השופר הרי לא מסיים את תפקידו, השופר הרי מסיים את תפקידו פעם ב-50 שנה ביום הכיפורים, שיש את אותה תקיעת שופר, שווה שופר של ראש השנה לשופר של יובלות לתקיעה ולברכות. פעם ב-50 שנה היו אומרים במוסף דראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות. כלומר שהעולם בסיבוב של 50 שנה יוצא לחירות, לדרור לעבדים, דרור לשדות ודרור לנשמות. כולם חוזרים לשורשם, והמעגל נסגר אמנם ב-50 שנה, אבל מעין כל זה, כל יום הכיפורים זו סגירת מעגל של ראש השנה. בסוף של יום הכיפורים, לא אמרתי, סליחה.
מה היחס בין היחיד לציבור? זאת אומרת, מאיר אור בשביל כל העם. מה, לפי רוב, אם רוב ישראל מתחברים, אז זה כבר מאיר לעם?
אני חושב
ש... גם אם אף אחד לא...
גם אם יחיד אחד? יום הכיפורים זה התוכנית עצמה מופיעה, הרצון האלוקי בעצמו מופיע. אם יחיד נאחז, בזה נאחז? ודאי שזה משפיע גם לכלל העם, שהרי ראיה שיטת רבי שיום הכיפורים מחפר אף ללא תשובה, אפילו ללא תשובה. והרמב״ם אומר שבזמן שבית המקדש היה קיים, צעיר המשתלח מחפר אפילו ללא תשובה על הקלות. כלומר רואים שיערת יום הכיפורים משפיעה על עם ישראל כולו. ודאי שזה משפיע, הכוונה היא מסיר את מעין ומשתית תבון הארצאי. השאלה כמה האדם זוכה שהמעשים שלו ימחו לגמרי, הוא לא יצטרך אחר כך לצורך נוסף של איסורים ומרקים. זה בעצם העבודה האישית של כל אחד מאיתנו. מי רצית להסיף משהו? אתה נראה לי שרצית לו.
זה כמו תשובה מאהבה, זאת אומרת שהראש השנה הוא, אתה עושה תשובה מאהבה, ואז ממילא אתה חוזר אל התיקון, אתה רוצה לתקן.
יפה, יפה.
אבל זה מתנגש עם זה שהשופר הוא בעצם פעולה שכאילו אנחנו, כאילו שזה עדיין, אנחנו אמרנו בראש השנה שהרעיון הוא רעיון שזה נשלט על ידי תוכנית ההטבה, שזה הפעולה שלנו היא רק תנאי, היא לא
נכון.
אז גם כאן זה תשובה מהעבר, ועכשיו בעצם המקום שאנחנו נמצאים בו אחרי שבראש השנה עמדנו, עשינו סדר בבחינת בבירור של ה, שגם הבקשות הפרטיות שלנו הן בקשות פרטיות לצורך התוכנית הטבע, כמו שאב אמר, כל התפילות הן מבחינת הפרק י' במסילת ישרים, ומכאן והלאה כבר ממילא אחרי שעברת את ה, קיבלת את ההשפעה הזאת בראש השנה, וממילא כל הרצון שלך לתקן הוא משולב עם התוכנית, עם ה,
אתה מכניס לנו כאן עוד נתון שרציתי להתייחס אליו בהמשך, עוד מעט אני שומע מה שאתה אומר. אז בואו, אז בינתיים חילקנו באופן כללי את עשרת ימי תשובה לשני קצוות. יש לנו ראש השנה, דרך אגב בספר יחזקאל גם יום הכיפורים נקרא ראש השנה, כי בעצם זו אלו עשרה ימים שהם חטיבה אחת, שהם כולם ראשית השנה של עשרה ימים, ש הגרם מסביר את זה באחד המקומות, שבכל שנה עשרה ימים האלו הם לגמרי לא קשורים למערכת השנתית הרגילה, הם כאילו באים כדי לתקן את השנה שעברה ולהכניס אותה אל הנצח. אז השנה למעשה מתחילה מיוד א' בתשרי, אנחנו כעת נמצאים במערכת שנקראת ראש השנה. איך ראשית השנה נבנית מחדש, מתחדשת, מתאברת בעיבור היום הרת עולם, כאילו התינוק עולה לעיבור מחדש. אני אומר את זה במשל, למה חז"ל השתמשו במושג הריון ועיבור? זה כמו ילד שכמה שהוא בתחילה הוא מושרש בהורים שלו, הוא שייך בתחילה אל האב ואחר כך אל האם, כל כך הרבה תקופה זמן האם נוסעת את בנה ואחר כך יולדת ואחר כך מניקה אותו, לאט לאט הוא גדל ועומד כאדם לעצמו. אבל יש כאן אמנם תכלית מאוד גדולה, שהוא יעמד לעצמו ויהיה בר דעת ובוחר, וכבר לא תלוי בהורים שלו, כבר בגיל ההתבגרות הוא כבר נפגע עד כמה שהוא רואה, מנסה להתנתק וכבר לא נעים לו להרגיש קשור לבית. אבל מה לעשות, יחד עם ההתנתקות, יחד עם לקיחת האחריות, יש גם כן הרבה טעויות שאם הוא היה בצל ההורים שלו הוא לא היה טועה בהם. אז כביכול המשל אומר, המציאות חוזרת לחיק ההורים כדי להיבנות, להיוולד מחדש. בראש השנה כאילו אבינו מלכנו, ההנהגה של ההורות של העולם, היום הרת עולם, מתחדשת לקחת תחת חסותה את הבן ולחדש אותו, להוליד אותו בלידה מחודשת של גדלות. כלומר, למלא ההתערבות ההורית כביכול, העולם באמת היה הולך ומתרחק מהתכלית שלו. אז עשרה ימים האלה כאילו עשרה ימים העולם נבנה מחדש ומקבל כלים חדשים, שעל ידי הכלים האלה יש תקווה שבסוף אנחנו מתקרבים כבר לסוף השיט אלפי שנים, שפתאום נראה ברגע אחד איך שהעולם עומד בגדלותו האמיתית. פלא פלאים, עולם שהיה נראה עזוב כל כך הרבה שנים לבחירה חופשית, ונראה שהכל רק יידרדר ורק ירד, פתאום נראה שמכוח ההתערבות השנתית של עשרת ימי תשובה ההיסטוריים, בסוף העולם יגיע לרגע שהכל, כל האוברדרפט מסתיים, שברגע אחד הוא משתי תבון הריצה ביום אחד. זה לא יקרה ברגע אחד, זה יקרה מכוח הוא משתי של כל עשרת ימי תשובה שהיו במשך ההיסטוריה. כי כל שנה העולם עובר תהליכים כאלו. למה אנחנו לא רואים את זה בפועל? אם היה לנו זמן, אולי אנחנו דיברנו כבר כמה פעמים על זה, אפשר להביט ולראות שהעולם נמצא כן כבר בכילוי הרע.
מה עבוד הזרה שלי היום כל כך?
טוב, זה כבר תהליך עתיק שכבר חזל, חזל דיברו עליו כבר בגלות בבל. אבל יש לנו גם עוד סוגי רע שכבר עומדים וקלים. אנחנו יכולים, מי שיתבונן יכול לראות שהעולם שלנו כמה שהוא נראה שקוע ברע כביכול, הוא באמת מאוד מאוד קרוב לתיקון, כי הרע למעשה כבר קילה את עצמו. הרע כבר למעשה כבר מזמן כבר הרים את הידיים. כלומר ממש ממש הוא כבר לא יכול לתת לעולם מענה. האלטרנטיבה שלו היא מאוד מאוד סופית. מקווה שאתם מבינים מה אני מתכוון. אומר שהיה עיבור בכ"ה ולידה באלף. זה בחינה אחת של עיבור ולידה. בראש השנה, בכל שנה, הוא אומר, מתגלה שורש העיבור של העולם, ובניסן, בפועל, שורש הלידה. כאילו הוא אומר, בראשית הבריאה היה כ"ה עיבור ולידה א' של שנה, של יום, 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 יום יצירת המין האנושי. ואחר כך, בכל שנה, בראש השנה מתעורר שורש העיבור, ההיריון, והלידה בפועל תהיה בניסן, שזה תמיד רגע הגאולה.
רגע, בכ"ה באלול, בבריאה, מתי הייתה הלידה?
הלידה הייתה ביום בריאת המין האנושי.
זאת אומרת, באלף.
באלף, כן.
וכל שנה?
כל שנה, אז בראש השנה מתעורר
העיבור,
רק
בניסן.
ובניסן בפועל הלידה.
אבל אנחנו בעצם מתנהגים כאילו אנחנו בראשית הבריאה.
נכון, כי העולם חייב לחזור לראשיתו. מה אני מתכוון? זה דרשה לעצמה, אני לא יודע אם זה מעין העניין של לעסוק בזה עכשיו, אבל אולי זה כן חשוב שאנחנו נהיה יותר אופטימיים. הרע היום הוא נראה מאוד מאוד גדול, אבל הוא מאוד מאוד קטן ועלוב. אין לרע כלום, אין לו. אומות העולם איבדו את כוחם, איבדו את תוקפם. הם כמו זאבים שהשיניים שלהם כבר התקעו. אין להם כוח. הם היום פה הם עוברים תהליך של כילוי עצמי. הרע הרי ברגע הוא באמת לא, הפסוק אומר, לא תהיה אחרית לרע. הרע לא יכול באמת לאורך זמן להעמיד את האלטרנטיבה שלו. אז הוא מעמיד כל מיני רעיונות של שווא. אבל בסוף מגיע שלב, כמובן שזה צמוד לאחרית הימים, לזמן שהקדוש ברוך הוא כבר קבע. רמח"ל אומר, נתן בעקבתא דמשיחא, הוא נותן לרע איזה פרק זמן. הרי כל הרע היה, כל השנים, היה די שקוע, תקוע בעצמו. הטוב היה שוקט על שמריו, והרע היה שוקט על שמריו. הכל היינו בגלות חשוכה, שהשקר והאמת היו שניהם עומדים בהישרדות, תנאי הישרדות. עם ישראל צריך היה לעבור איזשהו שלב של איסורים, של זיכוך. אבל מהרגע שהעולם נפתח לקראת הגאולה, אז הכל פרץ. הרע הוציא את כל אשר בכוחו לעשות. החוצפה הגיע לגבעים הכי גדולים, פריקת העולות, פריקת הכל, פריקת כל המוסכמות הדתיות והמוסריות, וכעת זהו, נשאר ערום. נשאר בלי כלום. אין לו יותר מה לדבר. זה בעצם התהליך שדווקא הרגע, ערב הגאולה, הרע צריך לפרוק את עולו ולהוציא את הכל. ובכך הוא מחלה את עצמו. פתאום אנשים עומדים ואין לרע כבר מה להציע. הוא צריך פשוט להמציא המצאות שכבר כמה זמן הם יכולות לסחוב הדברים האלה. אין בעולם מקום להכיל את הרוע. תראו את האומות שאיבדו את כוחם. לא, לא שהם עשו תשובה, פשוט איבדו את כוחם. אין להם כבר מה, אין להם כבר יותר. אירופה מתפוררת משום דבר. הערכים שלהם עצמם מפוררים אותם, הם הגיעו לכזה רוע, לכזה עיבוד ערכים, שהליברליזם שלהם אומר אין לנו שום ערך שיכול לתת לעצמנו איזושהי משמעות, הם לא מאמינים בכלום, לא יכולים, והחוקים שלהם עצמם מפוררים את עצמם, מפוררים את הזכויות שלהם עצמם, הם נותנים חרב ביד האויבים שלהם, והם לא יכול, אין לאל ידם לעשות כלום, כי הרע חייב לחסל את עצמו. זה תהליך כיליון עצמי. ומי שיתבונן יראה את זה בכל המישורים. זה הכי בולט לראות את זה, איך שחוקי הליברליזם בעצם הורסים את המציאות של המין האנושי עצמו. אבל זה מתפשט בכל המישורים. תגידו איזה רע היום יכול להעמיד מול הטוב, מול הקדושה? מה יש לרע להציע? איזה רעיון עמוק, איזה רעיון פילוסופי, איזה רעיון משכנע, רעיון תיאולוגי? זה נשאר לו להגיד שפיתויים מאוד פשוטים, שגם הם הולכים וחולפים מן העולם. הרע כל כך הוציא את כל מה שכוחו לעשות, שאפילו לפתות הוא כבר לא יכול, מרוב שהדברים כל כך זולים ונגישים וזמינים, ואין כאן בכלל אפילו... זה כיליון הרע, זה כיליון הרע. צריך לשמוח שמחה גדולה, לחזק את כל העמותות הפמיניסטיות וכל התומעות האלה, הם מקרבים את תיקון העולם. כמה שיהיה יותר עמותות כאלה, התיקון הולך ומתקדם.
כן, אנשים יבינו שזה שום דבר.
הרי תאר לך, אתה חייב להכניס לתוך הצבא שלך גורמים שמחסלים את הצבא שלך בעצמו. ככה זה על דרך הכל. כל דבר פועלים נגד עצמם ואין לאל ידם. הם שבועים בתוך עצמם, הם לא יכולים, הם סגורים. ערבים כובשים את אירופה בלי כדור אחד, והם לא יכולים להגיד שום מילה. כי אין להם, הם סגרו את עצמם, הם לא יכולים. מי שיגיד מילה אחרת, הוא הופך להיות קנאי פנאטי. אז מקבלים בשערים פתוחים את האויבים, בואו כנסו ותאכלו אותנו, ואנחנו פשוט נאבדים. זה פשוט אפשר להאמין. זה נקרא, זה עבודת הקודש שהרע עושה לקדוש ברוך הוא. לא צריך קדוש ברוך הוא לפעול, תנו לרע. זה מה שהוא אומר. חוצפה יסגה, בבקשה, קדימה, דבר, תפעל. אתה פשוט עושה לי את העבודה. כי הרע הוא לא יכול, הוא לא, זו לא יצירה נצחית, זו יצירה שעמדה בעולם, אין לה, לא תהיה אחרית לרע, אין לה שום תפקיד נצחי. הרע חייב לחלוט. איך הוא קלה? כשמגיע הרגע שהוא צריך לחלוט, הקדוש ברוך הוא נותן לו פשוט לפרוץ, וככה הוא מסיים את תפקידו. זה פשוט קידוש השם לראות, אני אומר, במקום לראות את קידוש השם רק בגאולת ישראל, בואו ונביט בקידוש השם איך שהרע הולך ונגמר מול העיניים שלנו. ככה זה קליפת ישמעאל, ככה זה קליפה, כל הקליפות, אין להם אחיזה, אין להם שום דבר. אם אנחנו היינו באמת קצת יותר מאמינים בדרך שלנו, לא היה בכלל ישמעאל מזמן, אני לא מדבר באופן רוחני, באופן אמיתי. ישמעאל באמת הוא מפורר, אין לו כלום. הוא כבר באמת אין לו שום אחיזה בארץ ישראל. אם הוא נאחז, זה רק מסיבת החולשה של אותם רעיונות ליברליזם שקיימים בתוכנו, שהם עדיין מחלים את עצמם ומוסרים לו את הכוח המעט שעוד נשאר לו. הם מצד עצמם כבר לא יכולים לעשות כלום. הם קיבלו את כל ההזדמנויות שהיה בעולם, לא הצליחו פירור, לא הצליחו סנטימטר להתקדם. איפה הם? כוחות כאילו חזקים, איפה ישמעאל של 1.5 מיליארד מאמינים? איפה אתם? מול כמה יהודים שפליטי מחנות? איפה אתם? כלום. אין לרע כוח. פשוט זה הכל תהליך של כיליון. אז כל התהליכים האלה, זכינו להגיע לשלב הזה, זה שלב שכבר ממשך כבר למעלה מ-200 שנים, אבל זה הכל תהליך של תיקון הרע. עם ישראל כבר תיקן בגלות, תיקן את כל, ועכשיו הרע כבר עושה את העבודה. כן,
יום כיפור, אבל הקדוש ברוך הוא מחלה את זה, זה שונה.
כן, הוא... אפשר להגיד שזה כתוצאה מאותם ימי כיפור. אנחנו לא יודעים מי הפועל ואיך הוא נפעל. הגענו לשלב כזה.
אפשר להגיד שהפעולת התיקון הזאת של העיבור מחדש זה מקביל איכשהו לתיקון של תקופת המתנה בעולם הנשמות? שזה איזשהו גם כן איזשהו תהליך כזה של תקופת המתנה, שזה מעין תקופת המתנה של 10 ימים, שהעולם לא נמצא לא בשנה הקודמת ולא בשנה הבאה.
אתה מכוון מדברי הגמרא במסכת ראש השנה, ככה זה נראה לכאורה. הגמרא שם עושה הגבלה בין השלושה ספרים נפתחים ועשרת ימי תשובה של הבינונים, ואחר כך הגמרא עצמה אומרת בהמשך המאמר, תניא, בית שמאי אומרים ג' כיתות אין ליום הדין. כלומר, אותם שלושה ספרים מקבילים לג' כיתות ליום הדין, שאחת של צדיקים גמורים, אחת של רשעים גמורים ואחת של בינונים. צדיקים גמורים נכתבים ונכתבים לאלתר לחיי עולם, רשעים גמורים נכתבים ונכתבים לאלתר לגיהנום, שנאמר ורבים ישני אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם. בינונים יורדים לגיהנום, מצפצפים ועולים, שנמצאים במצב של תיקון כמו שאמרת, זה נקרא מצב הבינונים. אז מה שגמרה מקבילה את אותו מהלך. אפשר להגיד שמדובר ליום הדין הגדול.
נשמע ליום הדין שיש לכל נשמה.
כן, אז מעין זה אומר רבי מאיר, יש את התהליך שקורה לכל אדם שהולך לבית עולמו, שיש את התהליך של הבינונים, שעד שהם נתקנים בעולם הנשמות. אז בואו נתקדם. אז יצא לנו כך, יצא לנו בינתיים יצא לנו מסגרת יותר כוללת, שיש לנו כאן 10 ימים שלמים שהעולם עולה לעיבור, וראש השנה פותח על ידי עבודת ישראל, נפתחים 10 ימים על ידי עבודת ישראל בכוח השופר, ועכשיו מכוח אותה הנהגה שמזדקפת לזכותנו, כעת הקדוש ברוך הוא אומר, אני בא כעת ובא לתאר את העולם, ואני מבקש מכם שתסייעו לי גם בכילוי הרע. כמה רע שתחלו על ידכם, זה גם יזדקף לזכותכם. יש פה גם פעולה אישית שלנו, שאנחנו צריכים לנצל את אותה הנהגה אלוקית שמאפשרת לנו להתנקות, ויש בזה גם, אפשר להגיד, להרחיב את זה, שגם עם ישראל כולו, כל הרע שהעולם מתקלה ממנו, זה גם יהודי יכול להיות שותף לפעולה הזאת. מה שאנחנו צריכים פה כעת לנסות להבין, מה זה סוף כל סוף, יש את המושג שנקרא עכשיו בינתיים. המושג בינתיים, מה זה עכשיו בינתיים מוכלים לו? בינתיים זה מפורש, רש"י אומר, וזה פשט פשוט בגמרא, בין ראש השנה ליום הכיפורים. יש לנו את אותם ימים שהם נקראים, שאני, כמו שאמרתי, אני לא זוכר מתי התחיל הביטוי הזה, אז קוראים להם 10 ימי תשובה. זה ביטוי, לא נראה לי שזה חזלי, אבל ככה בסידורים, ככה אנחנו קוראים לזה 10 ימי תשובה. אבל למעשה זה לא 10, למעשה זה 7 ימי תשובה, פחות 6 ימי תשובה. לא, 7, מורידים 3 ימים. אז שבוע שלם, באמת בארי כתוב שכל יום מ10 ימי תשובה, אדם מתקן את כל מעשיו, יכול לתקן כנגד כל מערכת המעשים. יש פה קומה שלמה של שבוע ימים, של 7 ימים, שבהם האדם יכול לתקן. אז יש כאן עכשיו בינתיים, לכאורה זה לא מובן, מה זה עכשיו בינתיים? עכשיו עד יום הכיפורים מוכלים לו, לא עכשיו, עד יום הכיפורים לא מוכלים לו. מה זה עכשיו בינתיים? משמע שיש עבודה מיוחדת, שעבודת תשובה של אותם ימים. מה זה?
איפה נכנס בחשבון הדין הימים האלה שאתם ראש
השנה
השפורים?
כלומר, אותה הם נחתנו בראש השנה, ביום הכיפורים שעבר. בסדר, אבל זה כמו שהגרא אמר, זה 10 ימים. מה שנוגע לך לחיי העולם הזה נחתם ביום הכיפורים שעבר. מה שנוגע לעבודה הבחירית שלך, שאתה צריך עכשיו לתקן, אתה עכשיו נמצא במערכת תיקון מיוחדת. תחלק את זה. התבועה של האדם נידונה כבר ביום הכיפורים על 10 ימים האלה. ככה מפורש הגרא אומר שהדין מתחיל מיום י' השנה החדשה. זה מה שחזל אולי רומזים ראשון לחשבון עוונות, אומרים את זה אמנם על סוכות, אבל למעשה התחילת הדין מתחיל מאחרי יום הכיפורים. אבל עבודה שלנו עכשיו זה עכשיו בינתיים. ופה אני שואל שאלה, מה זה נקרא שב בינתיים? איזה עבודת תשובה יש בעשרת ימי תשובה, במה שאנחנו רגילים להתבטא עשרת ימי תשובה? ממה נפשך? הרי תשובה יהודי חייב לעשות תמיד. ומדובר ברוב ישראל אנשים רציניים שוודאי לא מעכבים את התשובה עד עשרת ימי תשובה. כמו שרבינו יונה אומר, ולא ימצא איחור התשובה, אלא אצל המאה הארצות. דיינו, מה זה המאה הארצות? אנשים שהם, בדרך כלל המאה הארצות בחזל זה אנשים מאוד רחוקים. אפשר לראות, אני אומר, אולי אנשים שבאים בערך לסליחות בכותל, אני אומר, פעם בשנה, זה בערך מה נקרא בלשון חזל למאה הארצות. אנשים שבדרך כלל בקושי שומרים, ומחוברים באופן מינימלי. בסדר. נו, אז אומר רבינו יונה, לא ימצא איחור התשובה בדרך כלל, רק אצל סוג אנשים כאלה. אבל אדם נורמטיבי, מביא רבינו יונה את הגמרא במסכת ברכות, ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תערער אחריו ביום, שוודאי עשה תשובה. אז ודאי שהוא מיד התחרט והתוודה, והוא תיקן את מעשה. אז בשביל מה התורה קבעה לנו את השב בינתיים? מי שיתאחר לאותו עם הארץ, אומרים לו, מהר, מהר, תמהר. אז זה לא השב בינתיים. אפשר להגיד לו, השב עד יום הכיפורים. תנצל את הזמן שנשאר לך עד יום, עד יום, כי ביום הזה יכפר עליכם. אז איזה ביטוי זה השב בינתיים? זה מה שאני מנסה לשאול. חייבים לומר שיש כאן עבודה מיוחדת שחזל נתנו לנו בימים האלה. לא, התורה לא חלקה לנו סתם. אין ספק שיש פה מבנה שלם של 10 ימים, ובכל יום הגר"א אומר מאירה מידה אחרת מי"ג מידות של רחמים, ויש פה ודאי סדר שלם, וכמו שהבאנו בזוהר פרשת יתרו, שבקדמת הירח השביעה השתקחון אילן, המידות האלה, י"ג מידות של רחמים, נמצאות בעולם רק ב10 ימים האלה, קדמת הירח השביעה, כאשר מגיע החודש השביעי, הכוונה ל10 ימים האלו. אז יש פה ודאי זמן מיוחד שהוא בכלל לא פעולת התשובה הרגילה שאדם רגיל לתקן את מעשיו מצד לקיחת אחריות ולחזור להיות כשר לעדות. יש כאן עבודה מיוחדת שאותה אנחנו צריכים לפעול רק עכשיו. אז זה גם מדויק בלשון, לא מדויק, זה כתוב גם בלשון של דרך השם. אמנם עניין יום הכיפורים, שהנה הכין האדון ברוך הוא לישראל יום אחד, שבו תהיה התשובה קלה להתקבל. שימו לב כמה הבחנות הרמח"ל כותב. הבחנה הראשונה, התשובה קלה להתקבל. מה פירוש התשובה קלה להתקבל? אדם עשה באמצע השנה תשובה, היא לא קלה להתקבל. תשובה צריכה להתקבל. אתה אמנם בגב מצד האיש, באמת אתה לקחת אחריות ושמת לעצמך גדרים וחשבת איך שזה לא יקרה עוד פעם, אבל התשובה לא מתקבלת. תשובה צריכה להתקבל, והיא קשה להתקבל כל השנה, וכעת היא קלה להתקבל. דבר שני, והאבונות קרובים להימחות. מה זה נקרא קרובים להימחות? קרובים, לא הכוונה היא בקושי נמחים, קרובים, אולי, קרוב להימחות, לא, הם נמחים, אבל קרובים, הכוונה היא, זה כמו מילה נרדפת לקל, בקלות, בקרבה הדברים נעשים מאוד בקלות, קרובים להימחות. ההבחנה השנייה, הם צריכים גם, רק עכשיו במשך השנה אבונות לא נמחים, אלא רק האיש הופך להיות צדיק גמור, אבל עכשיו יש גם מחיית אבונות. דהיינו לתקן כל הקלקולים שנעשו על ידיהם, ולהסיר כל החושך שנתגבר על ידיהם. ועכשיו, בבחינה שלישית, ולהשיב השבים אל מדרגת הקדושה והקרובה אליו, התברך שמו שנתרחקו ממנה על ידי חטאותיהם. יש עוד כאן סגולה, שהאדם יכול לשוב אל השם, אל הדרגות שיכול היה להשיג, אולי השיג בעבר, והוא איבד אותם, כמו שדוד המלך אומר, השיב לי ששון אישך ורוח נדיבה תשמחני. כלומר שיש כאן גם הזדמנות לשוב אל דרגתנו האמיתית. אז בעצם כל המלאכה הזאת היא לא מתחילה ביום הכיפורים, אלא היא מתחילה עכשיו בינתיים מוכלים לו. יש כאן הזדמנות גדולה מאוד של עבודת עשרת ימי תשובה, שהיא בסוף ודאי תופיע ביום הכיפורים מכוח עצמו שאינו מכפר. אבל את העבודה אנחנו צריכים לפעול בימים האלו. אני רוצה, לפני שאני הולך באמת לחשוב מהי העבודה המיוחדת הזאת, כן, לא, מה דייקתי? נקודה, לא, שהוא ודאי אומר, אמנם הוא מייחס את הכל לעניין יום הכיפורים, אבל יהיה מאוד קשה להגיד שרמח"ל מתכוון ליום הכיפורים עצמו. הרי חז"ל נתנו לנו, התורה נתנה לנו ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. כתוב אצל נבל, ויגוף השם את נבל, כי הוא לא עמד, הוא לא ניצל את אותם 10 ימים. רואים שיש כאן בינונים תלויים ועומדים, יש כאן ודאי מצב של הזדמנות גדולה, שמה שהרמח"ל מייחס לחידוש הגדול של היתרון שיש ליום הכיפורים על כל השנה, זה גם אם תאמר שזה חל ביום הכיפורים, ודאי שהעבודה נמסרה לנו בימים האלו. אז אני רוצה לנסות להבין מהי העבודה. אישה לשואל, והרי אני כבר באמת לקחתי בערב, אתה חושב שבאתי לראש השנה ככה בידיים ריקות? אתה חושב שסחבתי בתיקים שלי עוונות שלא טיפלתי בהם? אני יהודי רציני שכבר תיקנתי מה שיש בידי לתקן, פשפשתי במעשיי. אז מה אתה רוצה עכשיו, שאני אפתח עוד תיקים ישנים שאולי לא נזכרתי בהם בערב ראש השנה? וגם ערב ראש השנה מדובר על יהודי שהוא כבר מן המאחרים. אז מה אתה רוצה שאני אעשה עכשיו? השאלה היא אפילו פרקטית. סתם לחשוב עוד פעם, להיות בטוח שאין בידי אבון, שאני לא חייב פרוטה למי שאני לא, שאולי לא ישבתי לו, ואולי לא פייסתי מישהו, ואולי זה דברים חשובים איך שלא יהיה לעשות. אבל האם זה, לזה חז"ל התכוונו עכשיו בינתיים עבודה מיוחדת, שעכשיו רק להתמקד באותם דברים שתיאורטית הייתי צריך לעשות אותם כבר ממזמן? זה יהיה מאוד קשה. אז אני רוצה לנסות,
אמרנו שהתשובה כל השנה היא רק דוחה את ההבנות שלא ישפיעו, שעדיין יוכל להיות מבחינת היצדים, אבל לא למחותם.
כן, אז עכשיו בסדר, אז אם כן, אז אם כן, את התנאי כבר קיימתי, ועכשיו יגיע יום הכיפורים וימחה. אבל משמע שעכשיו אני צריך לפעול את הפעולה הזאת, ש
כמו שגור השנה עם שופר, אז פה יש ג' מידות של רחמים, שגם זה כלי שאנחנו צריכים להשתמש בו.
אבל אדרבה, תדריך אותי, שופר ברוך השם זכינו, מה אני אעשה עכשיו בימים שבין לבין?
עבודה עם ג' מידות של רחמים.
בסדר, אז אתה אומר כאן חידוש מאוד חדש. אז מה הקשר עוד ג' מידות של רחמים? אז אני עדיין מסכים איתכם, אני רק רוצה כאילו לשאול את השאלה באופן שנגיע אל הפתרון. אני רוצה לחתור, יש כאן עבודת ימים שבין לבין, זה לא עבודה לתקן דברים שאולי לא עשיתי עד עכשיו. זה ודאי צריך, ודאי חשוב, אבל לא רק זה, אלא יותר מזה. עיקר העבודה, כמו שרמח"ל מתאר, זה לשוב אל השם, ושבת עד השם אלוקיך. כלומר, להשיב את עצמנו אל השלמות. זה לא רק, אלא כמו אותה תשובה שאומנם במשך השנה הפכה אותי להיות כשר להדות וצדיק במעשיי, אבל עכשיו צריכים שהתשובה תתקבל באמת, ואני אשוב אל מעלותיי האמיתיות, אל התקוות האמיתיות. יש פה עבודת קרבה גדולה, ואת זה אנחנו עושים, כמו שרב ישראל אמר, ודאי על ידי י"ג מידות של רחמים, שזו עבודה מאוד מרכזית בימים האלה. שהעבודה הזאת היא לא עבודה של וידוי, של עזיבת חטא, של חרטה, זה פשיטה, אלא היא עבודה של התקרבות. וההתקרבות אומרת שאנחנו מבקשים שכעת הקדוש ברוך הוא יישא אותנו, על אף שמצד המעשים אין לנו מספיק זכות, שהוא יישא אותנו ויקבל אותנו אליו מכוח הפנייה שלו אל העולם שלו. אנחנו באים כעת אל הושטת היד שהוא הושיט לעולם. לכן הקריאה בי"ג מידות זו קריאה אל שם המיוחד, השם, השם, כל רחום וחנון. אנחנו פונים אל סיבתך, אל רצונך להיטיב. וזו הסיבה שהגר"א אומר שכל סוד העשרה ימים האלה תפילותינו למענך אלוקים חיים. למה למענך? תשמעו איזה דבר, איזה דבר מבעיל לדבר הזה, שעומד אדם ואומר לקדוש ברוך הוא, תכתוב אותי בספר החיים למענך אלוקים חיים. זה אמור להיות אפילו, אם מותר להגיד אפילו, עזות וחוצפה. אתה תדאג לעצמך, מה אתה בא ואתה אומר לי למענך אלוקים חיים, ככה מדבר בן אדם? אבל התשובה היא, הרי כל רצונך בעולם לברוא את העולם זה להיטיב, להביא את עם ישראל אל הטוב השלם, לקיים את הברית, והרי הברית שלך חייבת להבטיח את זה. אז אני היום מגיע רק מצד, לא שאני בא ואני אומר שאני דואג לך, הקדוש ברוך הוא לא צריך לבריאותיו, אלא אני בא ואני אומר, אני מבקש מצד שאני נכלל היום בעצם רצונך להיטיב, אני בא להתקלל בזה, אני בא להשתייך לזה, אני מבקש שתישא אותי מכוח רצונך, שאתה הרי למענך אלוקים חיים. כל הפסוקים בתנ״ך של גאולת ישראל, למעני אעשה כי לא יחל, ואנוכי אנוכי הוא מוחה פשעיך למעני וחטאותיך לא אזכור, כל המחילת האבונות היא באה בלשון הנביאים, הכל למעני, למען מגמתי. ברגע שהאדם פונה לפנייה הזאת, אז כעת הוא מקבל את הכלי המיוחד שאנחנו נוכל מדבר, שזה לא רק להפוך אותו לאיש צדיק, אלא הופך אותו להיות שייך אל אותה מטרה. מצד השייכות של אותה הנהגה, אז הוא באמת כעת מקבל כלים חדשים של לחזור אל המעלות שלו אמיתיות, אל הדרגות שלו אמיתיות, שהרע שלו לא יוכל יותר לעכב את אותם דברים שבאמת הוא היה ראוי לעמוד בהם. אני רוצה להוסיף פה עוד הערה מאוד חשובה, שבעצם בינתיים אנחנו דיברנו על הנקודה של י' ג' מידות, שבהם גם אפשר להרחיב מאוד הרבה בתוכן של י' ג' מידות, כמה הרעיון שלהם עמוק, וכמה זה אני השם קודם שיחטא אדם ואני השם אחר שיחטא אדם, שזה העניין של אני הוויה לא שניתי, שמצד הרצון של המגמה לא יכול להיות שהחטאים יצליחו לעכב. הוא רק מבקש מאיתנו, אבל שגם אחרי שחטאנו נאחז באני הוויה קודם שיחטא אדם. כלומר, אדם צריך לקרוא, השם הראשון זה שם המשפט, אבל אחרי שחטא אדם, אומר הרמח"ל, אני נאחז בהוויה של קודם שיחטא אדם, שזה בעצם הנהגת הייחוד השלם, שזו הנהגת הייחוד שאני קורא, מנסה לאחז בה ולהשתייך אליה, והפנייה הזאת והאחיזה הזאת היא קושרת אותי איתה ובאמת משייכת אותי אל אותו רצון שייתן לי באמת את הכלים ששום סדרי משפט לא יכולים לתת. אז אותו סדר שבו עמדנו בדין, אנחנו כעת באים מכוחו להיות שייכים אלא לפני השם תתארו. שימו לב, יש לנו כאן רבינו יונה אומר שהמצווה של וידוי יום הכיפורים זו מצווה דאורייתא, לפני השם תתארו. למה אני צריך? והרי יש מצווה בתורה, הרמב״ם כותב, והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם, שכל אדם שחטא במשך השנה יש לו מצווה להתוודות על חטאיו. אז מה זה ולפני השם תתארו? התשובה היא, זה לגמרי סדר אחר. רבינו יונה אומנם לא מסביר את זה, אבל לפי דברי הרגרם והרמח"ל הדברים כל כך מהירים. לפני השם תתארו זה עבודה חדשה, תבואו תאורים לעמוד ראויים לתארת יום הכיפורים. זו העבודה של עשרת ימי תשובה, תהיו שייכים אל הנהגת האור הזה שהרמח"ל דיבר עליו, שהוא מגיע מכוח הרצון העליון לתאר את עולמו. האם אתה שייך אל אותה הנהגה? אם אתה בא רק כמי שמסדר את ענייניו ואומר, אוי, אני חושב שאני מקווה שאני לא חייב עוד למישהו פרוטה, שזה ודאי דבר שצריכים לעשות אותו, אבל אתה לא מכין את עצמך להתאר לפני השם תתארו, אתה לא מכין את עצמך להנהגה הגדולה הזאת, וזו פעולה, עבודה לגמרי לגמרי אחרת. אז בינתיים אמרנו שהעבודה מתמקדת בנושא של י' ג' מידות של רחמים, שאין ספק שזה ודאי דבר נכון, ורואים עינינו רואות שוודאי עיקר המצווה לומר אותם, וכמו שהגמרא אומרת, כמו שהגמרא אומרת, פרשו השם בהימצאו, אומרת את זה על עשרת ימי תשובה. והגר"א בזוהר מציין את הגמרא בברכות על אותו זוהר שאומר שקדמת תייר חשבייה השתכחון אילן נמצאים כעת אילו את אילו המידות. אומר הגר"א, ועל זה אמרו דרשו השם בהימצאו. ממש הגר"א לאדיה אומרת מה שאתם אמרתם, שאיך אדם מקיים את דרשו השם בהימצאו קראו באותו קרוב, על ידי הצעקה הזאת לעבודת י"ג מידות. אז ודאי שהמנהג של חודש אלול הוא לא דומה בכלל לומר סליחות בעשרת ימי תשובה. זה לגמרי לגמרי דרגה אחרת. גם מי שנתמעט כוחו בחודש אלול, אבל עשרת ימי תשובה זה כל צריכים, יש עבודת הימים דרשו קראו. מה זה קראו? ויקרא ויבור השם על פניו ויקרא. קראו באותו קרוב, זה אותה קריאה. קריאה, אני קורא, כמו שיש כל, כמו שבכל השנה כולה מצוות התפילה היא לקרוא בשם השם. צרה ויגון נמצאו ובשם השם אקרא. תפילה גדרה לקרוא בשם השם, ויקרא שם אברהם בשם השם, אומר התרגום, וצלי אברהם. מה זה נקרא להתפלל בשם השם? זה שאתה קורא לו בשמו, אתה שייך אל אותה הנהגה. דיברנו על זה כבר כמה פעמים. החידוש הכי גדול של התפילה זה קודם כל הברכה הראשונה שמעכבת, שהיא מגדירה בכלל את הקריאה שלך אליו, למי פנית. אז ככה החידוש שבעשרת ימי תשובה אנחנו מסוגלים לקרוא, ויקרא הקדוש ברוך הוא גילה לו שהיום אני נותן לכם שם חדש, הנהגה חדשה, שאם אתם קוראים לי בשמי הזה אתם מונהגים ומונהגים מכוח אותה הנהגה, אתם משתייכים אליה. אז החידוש הגדול הזה של קראו באותו קרוב זה ויקרא בשם השם, לקרוא בשם השם המיוחד שהוא מתחלק שם הוויה שהבחנותיו י"ג הבחנות של רחמים גמורים שהם מנהיגים את העולם להביא את המגמה על כל פנים על אף המעכבים, ומי שקורא לאותה הנהגה אז הוא משתייך אליה ונתלה בה. אני רוצה על זה להוסיף, להגיד חידוש מאוד גדול, אבל אני רוצה להעיר הערה מאוד יסודית. הגמרא במסכת יומה, המשנה במסכת, אולי מישהו יביא לנו מסכת יומה רגע.
יש פה גמרות. מחזור עזוב,
קודם כל צריכים לדעת שכל כל מאמרי חז"ל שמדברים, גדולה התשובה, הרבה מאמרי חז"ל יש, כל המאמרים האלה מדברים רק על עשרת ימי תשובה. אני אומר את זה כהערה שלי, זה פשוט, אבל תתבוננו בדברים. אין מושג של תשובה במשך השנה. דיברנו, התשובה במשך השנה היא תשובה רק לרבים. החז"ל אומרים כל פעם, כאן לפני גזר דין, כאן לאחר גזר דין. גזר דין, פירוש הדבר בחז"ל, יום הכיפורים. השב בינתיים מוכלים לו, לא שב בינתיים, שוב אין מוכלים לו. זה נקרא הגדרה של גזר דין. גזר דין זה יום הכיפורים. אז הגמרא אומרת, לרבים ציבור יכול לקרוא, הגמרא אומרת, גדולה תשובה, אמר רבי יוחנן, שמקראת אפילו גזר דינו של אדם, והגמרא מעמידה בציבור. אבל ביחיד לא יכול. כל מאמרי חז"ל שמדברים על תשובה מדברים על עשרת ימי תשובה, שמגעת את כיסא הכבוד וכולו וכולו. אז מה כאן, אני רוצה פה שתי נקודות חשובות להגיד. נקודה אחת שהיא אופטימית, וכמובן אני רוצה לנסות להוכיח אותה. המשנה אומרת כך, חטאת ואשם ודאי מחפרים, מיטה ויום הכיפורים מחפרים עם התשובה. תשובה מחפרת על עבירות קלות, על עשה והלא תעשה, ועל החמורות היא תולה עד שיבוא יום הכיפורים ויחפר. במשנה כתוב שיום הכיפורים מחפר אפילו על עבירות חמורות. אחר כך מגיעה הגמרא ושואלת המשנה דלא כרבי, שהוא אומר שבכלל יום הכיפורים מחפר אפילו ללא תשובה. הגמרא מנסה להגיד אולי לדחוק, אפילו תימא רבי, תשובה באה יום הכיפורים, יום הכיפורים לא באה התשובה. בכל אופן, אז זה לא הוכרע עם המשנה דלא כרבי או עם רבי, אבל יש פלא גדול. כל הגמרא, המשנה לעדיה אומרת שהתשובה ויום הכיפורים מכפר אפילו על החמורות. אחר כך בהמשך הגמרא, הגמרא פתאום אומרת, שאל רבי מתיה בן חרש את רבי אלעזר בן עזריה ברומי, שמעת ארבעה חילוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש, אמר שלושה אינו תשובה עם כל אחד ואחד, עבר על עשה ושב אינו זז משם עד שמוכלים לו, שנאמר שובו בנים שובבים, עבר על לא תעשה ועשה תשובה, תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם, עבר על קריטות ומיטות בית דין ועשה תשובה, תשובה ויום הכיפורים תולים ואיסורים ממרקים, שנאמר ופקעתי ושבת פישם ונגעים עוונם, אבל מי שיש לו חילול השם בידו אין לו כוח בתשובה לתלות ולא מכיפורים לכפר ולא ביסור למרק, אלא כולם תולים ומיטה ממרקת. אני שואל שאלה מאוד פשוטה. שאלה ראשונה, למה הגמרא לא שואלת? על רבי היא שואלת, מתניתין דלא כרבי. למה היא לא מתייחסת ואומרת מתניתין דלא כרבי אלעזר בן עזריה? המשנה אומרת שיום הכיפורים מכפר אפילו על חמורות, היא לא מחלקת לא על חילול השם, היא לא מחלקת לא על כרתות ומיטות בית דין. סתם זה משנה. ראיתי בספר המפתח של פרנקל שאחד מהאחרונים שואל את השאלה הזאת, וזה ספר נדיר, אין לי תוצרה חוכמה, אז אני מתנצל שאני לא ראיתי מה אותו ספר משיב, אבל ההערה היא הערה מאוד, הערה מאוד מאוד חזקה. ועד כדי כך שאין התייחסות, והגמרא כאן מביאה את זה כדבר כל כך... אז אני אגיד לכם מה שאני מנסה להציע, ומי שיוכל אולי לראות המקור בפנים, אולי בדרך אחרת. אמרנו מקודם, כל מאמרי חז"ל שהגמרא אומרת, ניתן, אמר רב חמא בר חנינא, גדולה תשובה שמביאה רפאות לעולם, שנאמר הרפא משובתם אוהבים נדבה. רב חמא בר חנינא רמי, כתיב שוב בנים שובבים דמעיקר השובבים אתם, וכתיב הרפא משובותיכם. לא קשיה, כאן מאהבה, כאן מהירה. רבי יהודה הרמי כתיב שוב בנים שובבים הרפא משובותיכם. על כל פנים הגמרא אומרת, אחרי זה גדולה תשובה שמגעת את כיסא הכבוד, גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה, אמר יש לה כשגדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות, איני ואמר יש לה כשגדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות, שנאמר בשוב רשע מרישתו ועשה משפט זכה עליהם יחיו, לא קשה כאן מאהבה כאן מהירה. אז אני רוצה להגיד חידוש מאוד מאוד גדול, שבאמת יש הבדל גדול בין מה שהמשנה דיברה לבין מה שרב מתיה בן חרש דרש. יום הכיפורים הוא מכפר באופן מוגבל כאשר התשובה הייתה תשובה עם כל אחד ואחד, הכוונה היא תשובה של תנאי, כמו אדם תשובה עם כל אחד ואחד, אותה תשובה שאדם עשה בשעה שהוא חטא בשוגג ונגע באש בשבת, מביא חטאת, הוא עושה תשובה מביא חטאת, אדם ביטל מצוות עשה, לא קרא קריאת שמע בעונתה, עשה תשובה, לא זז משם עד שמוכלים לו. יש תשובה התנייתית, תשובה שהאדם הניח את החטא, אבל התשובה הזאת שחז"ל דיברו בכל המאמרי חז"ל, שזה עד גזר דין, עד יום הכיפורים גדולה תשובה, מדובר בתשובת עשרת ימי תשובה, שזה התשובה המיוחדת שבאה מכוח ההנהגה של י"ג מידות של רחמים, ובהם התשובה הזאת יכולה לתקן אפילו את כל העוונות, אפילו את החמורות. למה? מפני שעל זה אני חושב שאני בא למעט את גודל החידוש, באמת אני חושב, אני אומר דבר שאף אחד לא ראיתי שאמר לפניי, ואני אומר את זה באמת בזהירות, אני רק מציע בפניכם, עצם הדבר שחז"ל יכולים להגיד, שאומרים, שואלים שתי קושיות, במאמר אחד הם אומרים שאם אדם שב בתשובה החטא נעקר כלא היה, ולא נשאר אפילו לא נשאר אפילו, הגמרא שואלת שאלה סתירה, מצד אחד כתוב הרפא משובותיה, מצד אחד משמע שהגמרא שואלת סתירה משני פסוקים, ואם זה מאהבה אומר רש"י, נקרא את הלשון שלו, השב מאהבה נעקר עוונו מתחילתו. אז זה מאמר אחד. והמאמר השני שמפליג ריש לקיש להגיד עוד יותר, שזדונות נעשים לו, נעשות לו כזכויות, אין אמירה יותר חריפה מלבוא ולומר שהעוון נמחה. לא יכול להיות עוונות נעשות כזכויות לדבר שעדיין חייב עוד מרוק עוונות, מרוק איסורים. זה אומר לנו שהמאמרים האלו באו לגלות לנו שתשובת הסרט, תשובת השב בינתיים אוכלים לו, זה כוח עצום שהוא לגמרי לא שייך למערכת התשובה השנתית. מצאתי אומנם שגם כמה מ...
חלקי כפרה, מה? חלקי כפרה זה כל השנה?
כן.
גם ליחיד?
חלקי כפרה, כן. חלקי כפרה ודאי, רק הוא ודאי חייב להמתין בחלק מהדברים להערת יום הכיפורים. שאם הוא עשה תשובה מוגבלת, עדיין התשובה אין בכוחה לחפר. היא צריכה את כוח יום הכיפורים, כי ביום הזה יחפר עליכם. אבל יש, אבל זה, זה, זה מצד חילוקי הכפרה. אדם שחילל את השם, אז הוא חייב רק איסורי המיטה בסוף מחפרים עליו. אפילו איסורים בחייו לא ימרקו אותו. צריכים להבין מה זה, ייתכן שזה על פי הרמח"ל בדרך השם, שזה הוא אומר שיש מעשים רעים שאין איסורי העולם הזה יכולים לחפר, אלא רק איסורי הנפשות. יכול להיות שמיטה ממרקת, הכוונה היא איסורי הגיהנום, בכלל לא, לא הכוונה היא בכלל איסורי המיטה דווקא, כי איסורי המיטה הם חלק מאיסורי העולם הזה. אז מה מיוחד באיסורי מיטה יותר מאשר באיסורים שאדם מתייסר? יש הרבה אנשים שמתייסרים בחייהם יותר אפילו מהמיטה שלהם. אלא ייתכן שהפירוש על פי דרך השם, שהכוונה היא חסד של איסורי הנפשות שלאחר המיטה. אז בכל אופן, אני מצאתי לזה סמך שאני לא לבד שאומר את זה, אמנם לא ביחס לשאלה הראשונה ששאלתי, אבל ביחס למאמר הזה, שגם המנחת חינוך וגם רבי יצחק אלחנן ספקטור, הרב של קובנה, כותב באחד הספרים שלו, שהוא פשוט לו שתשובה מאהבה ודאי פודה את האדם מהייסורים. אז כי הוא מסביר את מה שאנחנו טענו, שלא יכול להיות תשובה מאהבה שזדונות נפחות לזכויות, והם שניהם טוענים שזה ודאי סותר. אבל איך זה עולה עם רבי מתיה בן חרש? אז ודאי שזה מחזק את ההנחה שלנו שתשובת עשרת ימי תשובה היא תשובה לגמרי אחרת. עכשיו אני רוצה רק להגיד מה הגדרה של תשובה מאהבה. כיוון שאמרנו שכל מאמרי חז"ל בעניין התשובה חייבים להיות רק בימים האלה, שאז כוח התשובה פועל בשלמות, אז כמו שאמרנו, הרי אחרי גזר דין אין תשובה. אנחנו הוכחנו את זה. הגמרא עצמה שואלת ואומרת שרק רבים, יחיד לא יכול לשוב בתשובה. אז לא יכול להיות שהמאמרים האלה מדברים על גדולת תשובה שמקרה גזר דינו של אדם, וכל המאמרים האלה הם ודאי מדברים רק ליחיד בעשרת ימי תשובה. אז אם אנחנו מבינים שיש לנו היום עד כדי כך כאילו כלים שבכוח תשובה מאהבה אדם יכול להסיר מעצמו שום צורך אפילו של מירוק עוונות עד כדי כך, אז איך מה זה נקרא תשובה מאהבה? אז אני רוצה להגיד לכם מציאה שמצאתי, לא ישירה, אבל ממש בסייעתא דשמיא מצאתי עכשיו ממש ספרי מופלא. אנחנו ראינו שכל מה שדיברנו בערב ראש השנה וגם עכשיו בעניין י"ג מידות של רחמים עומד על רעיון של וחנותי את אשר אחון, שהקדוש ברוך הוא בא לתת חנינה לעולם. זה לא סדר משפטי בכלל, לסדר של וחנותי. אמרנו שהשופר מקנה בנו, הרמח"ל הסביר בדרך השם, בזכות משפטית להיות ראויים לחנינה כדי לעבור בדין. וכעת אני רוצה לקחת את אותו עיקרון ודאי, שהוא ודאי, זה מה שהרמח"ל ממשיך להגיד בעניין יום הכיפורים, שהקריאה שלנו, מה שהגמרא במסכת ראש השנה אומרת, שברית קרותה לי"ג מידות שאינם שוות ריקם, ויש עוד ביטוי גם די, שהקדוש ברוך הוא מבטיח למשה רבינו, מסר לו סדר תפילה שכל זמן שבניי יחטאו יעשו לפניי כסדר הזה ואני מוחה להם. אז ברור שקשור בקריאה הזאת, בפנייה הזאת, ודאי גם אנחנו קושרים את עצמנו להיות ראויים לחנותי, שיתבטא בסוף על ידי מחיית העוונות. אז מה כאן העיקרון? שיש זכות משפטית להיות ראוי שההתערבות האלוקית תפעל בך, לא מצדך אלא מצדו, ואז אתה באמת מקבל חנינה. אז שימו לב, מצאתי לזה מקור ממש, אפשר להגיד לרמח"ל, אבל הרמח"ל ודאי הוציא את זה ממקורות נאמנים אחרים, אבל זה ממש מתאים מאוד. הגמרא הגמרא בהמשך, והגמרא שם בהמשך בדף י"ז עמוד ב' בראש השנה אומרת ככה: תשמע, שאלה בלוריה גיורת את רבן גמליאל, כתיב בתורתכם אשר לא יישא פנים. הקדוש ברוך הוא אומר שהוא לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, וכתיב יישא השם פניו אליך. נתפל לרבי יוסי הכהן, רבי יוסי הכהן שמע את השאלה, הוא לא נתן כנראה אפילו לרבן גמליאל להשיב, הוא מיד אומר לה, אמר לה: אם שולח משל, למה הדבר דומה? לאדם שנושה בחברו מנה, וקבע לו זמן בפני המלך, ונשבע לו בחיי המלך, הגיע הזמן ולא פראו, בא לפייס את המלך, ואמר לו: אלבוני מחו לך, לך ופייס את חברך. החינמי, כאן בעבירות שבין אדם למקום, כאן בעבירות שבין אדם לחברו. פלא פלאים. אתם שם מבינים את התשובה של, רבי יוסי הכהן? אני לא מזוכה להבין אותה. היא שואלת שאלה של טעם, מה השבת לה? היא שואלת שאלה, איך הקדוש ברוך הוא מתנהג באופן, בהנהגה שסותרת את ההנהגה שהוא עצמו ימי? הוא כותב בתורה, תיזהרו, ההנהגה שלי שלא יישא פנים ולא ייקח שוחד. ואחר כך הוא עצמו כותב, יישא השם פניו אליך, הוא נושא פנים לישראל. אז מה הוא משיב לה? לא דומה. מתי הוא נושא פנים? בעבירות שבין אדם למקום. עבירות של אדם לחברו הוא לא נושא פנים, אבל השאלה במקומה עומדת. ובעבירות שבין אדם למקום, כל מה שהתורה כתבה שהוא לא יישא פנים, יש רק עבירות בתורה שבין אדם לחברו? עבירות שבחר, אין הנהגה שלא יישא פנים ולא ייקח שוחד? מאוד דחוק להגיד דבר כזה. שמעו הלאה: עד שבא רבי עקיבא ולימד, כאן קודם גזר דין, כאן לאחר גזר דין. אתם שומעים עוד תירוץ של רבי עקיבא. אם זה היה לפני גזר דין, לפני יום הכיפורים, לפני שנגזר דינו של אדם, נושאים לו פנים. לאחר גזר דין, לא נושאים לו פנים. אז הבלוריה תשאל, לפני גזר דין, לפני שהשופטים הם מוסרים את הגזר דין, קובעים את גזר הדין, אז חוקי המשפט לא קיימים? חוקי המשפט אומרים, אין נשיאות פנים. השתי התשובות האלה ממש ממש לא ברורות. מי שמסתכל בספרי רואה שהמאמר פה לכאורה הוא חסר עוד קטע. אני לא יודע ליישב את הגמרא פה את המאמר הזה, אבל מי שרואה בספרי פרשת בעלותך על עניין, בעניין של ברכת כהנים, שם המאמר מובא, תשמעו עכשיו המאמר מובא, ונראה לי שזה יסוד גדול לעבודתנו בימים האלה. אומר המאמר ככה, בתחילה מיד הוא שואל את השאלה, את הסתירה, אומר, כאן בעושים רצונו של מקום, כאן באין עושים רצונו של מקום. אחר כך הוא מביא את המאמרים האלה גם כן. גזר דין, לא גזר דין, בן אדם לחברו, בן אדם למקום, ועולם הזה ועולם הבא. וזה אני רוצה עכשיו להסביר שכל המאמרים מסתדרים. התשובה היחידה, איך יכול להיות שהנהגת אשר לא יישא פנים מתבטלת, זה רק בעושים רצונו של מקום. מה זה נקרא עושים רצונו של מקום? תקשיבו היטב למאמר שאנחנו מכירים אותו מכמה מקומות בחז"ל, וצריכים להקשיב היטב מה זה המושג עושים רצונו של מקום. יש אדם שעושה מצוותו של מקום, אבל יש שישראל עושים רצונו של מקום. הם עושים את רצונו, הם משתתפים במגמה שלו, הם קשורים איתו בעצמו. החוק הזה אומר, זה ממש דרך השם. ברגע שעושים רצונו של מקום, חוק המשפט אומר שהם מגיע להם חנינה. ואני אביא לזה חיזוק מאוד מאמר בחז"ל מפורש. הגמרא במסכת ממש מקביל. הגמרא במסכת ברכות דף כ עמוד ב שואלת: דרש רבי אבירא, שאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא, הרי אתה כתבת בתורתך אשר לא יישא פנים, ולמה אתה נושא פנים לישראל? ממש אותה קושייה. מה עונה רבי אבירא? אמר הקדוש ברוך הוא, ואיך לא אשא להם פנים, ולא הם מחמירים על עצמם בכזית וכביצה. מה הרעיון? מה זה מחמירים? בלי להיכנס עכשיו, והגרא באחד המקומות עושה להסביר את עומק הרעיון האגדי של דווקא בחרו דווקא כזית וכביצה. אפשר להגיד, הנקודה היא ודאי מחמירים על עצמם. הכוונה היא שהם פועלים כעת בעשיית רצונו של מקום. העמידת החסידות הזאת, שאדם אכפת לו לפעול את רצונו של מקום, הוא לא רק יוצא ידי חובתו, אלא נאחז בעושים רצונו של מקום, מקנה בו זכות משפטית שהוא ראוי לנשיאות פנים. זה נקרא נושא אבון ועובר על פשע לשארית נחלתו. למי שמשים עצמו כשיריים. הגמרא במסכת ראש השנה אומרת עלייה וקוץ בה. זה עלייה מצד אחד נחמה, אבל וקוץ בה, כי הוא נושא אבון ועובר על פשע לשארית נחלתו ולא לכל נחלתו. למי שמשים עצמו כשיריים. מה זה למי שמשים עצמו כשיריים? אני שייך לרעיון גדול, אני שיריים, אני לא, אני עומד כאן בעולם כחלק מהנהגת שארית נחלתו. יש לי, אני תופס את הדברים בגבעות. האיש הזה באופן משפטי ראוי להנהגת נשיאות פנים, נושא אבון, הוא נושא במקומו את האבון, כי הוא ראוי לזה בדין. אני רוצה רק להשלים את מה שאמרנו. העבודה לסיכום, העבודה המיוחדת של הימים האלה שניתנו לנו כמתנה גדולה, שאחרי שהשופר בקע לנו את ההנהגת, פתח את שערי תשובה עם הנהגת יהודים אל מידות, מאפשר לנו כעת, נתנו לנו זכות של שבעה ימים שבהם האדם צריך לאחז בעושים רצונו של מקום. יש לנו את הזכות שעל ידי הקריאה ועל ידי הפנייה אל אותה הנהגה שכולה פועלת בעשרה ימים האלה שלמענך אלוקים חיים, אנחנו כעת נעשים ראויים שלמרק שהשב בינתיים מוכלים לו, לא יישאר לו שום דבר. זה נקרא, זו בחינת תשובה מאהבה. הרי מה ההבדל בין תשובה מהירה לתשובה מאהבה? תשובה מהירה היא תשובה מקרית, היא תשובה שהאדם מבין שהוא חייב לא להסתבך עם הרע, וכדאי לו מהר לעשות מה שבכוחו לעשות כדי להיפטר מתוצאות שהעבירות יביאו עליו. אבל אז הוא ירא, אפילו שהוא ירא את השם, אבל הוא ירא את גזרותיו ואת העונשים שהוא איתי, אבל למעשה זה עדיין תשובה מקרית. תשובה מאהבה זה אדם שעושה רצונו של מקום, הוא מבין את למענך אלוקים חיים, הוא מבין את תכלית הבריאה, הוא מבין כמה הרע אין לו בכלל מקום בעולם. זה לא בעיה שלי שהסתבכתי עם הרע. איך ייתכן שהמין האנושי נתפתה לקחת את הרע שנוצר עבורו כדי שיוכל לאכול מעץ החיים, והוא מאמין ברע? ותרא האישה כי טוב העץ למאכל. איך המין האנושי הלך פתי אחרי כוח הרע לראות בו אלטרנטיבה? הרע הזה הוא פתאום מבין שלמענך אלוקים חיים, לא ייתכן שהרע יעכב את רצונך להיטיב. הוא מסתכל על העולם מהפן של רצונו של מקום, של המגמה שלו בעולם. ברגע שהתשובה היא מפה, אז נאחזת בהנהגה שבאה לתאר את העולם. לא ייתכן שההערת יום הכיפורים לא תנקה אותנו מכל וכל. ונקה לשווים, לא נקה לשאינם שווים, דורשים חז"ל. יש לנו עכשיו יכולת להגיע למידה האחרונה של י"ג מידות, ונקה. ונקה אומר הגר"א, זה נקרא כמי שלא חטא כלל. זה הדרגה האחרונה של ונקה. אולי ברשותכם רק אני אקח רגע את המצטט את הגר"א הזה שאומר בתיקון י"ג, כן, בסדר, זו עוד נקודה שצריכים לעיין בה, להבין את המאמר הזה, כי המאמר הזה הוא באמת מאמר שצריכים, חייבים להבין אותו, צריכים להיזהר, לא הרבה פרשו אותו לא נכון. אני מצטט את הגר"א: ונקה רחמים גדולים שמנקה אותו כאילו לא חטא מעולם, והוא יותר על הכל. זאת אומרת, זו העמידה היותר גבוהה מכל המידות. וזה מקביל, אני כותב מקביל למידה האחרונה בספר מיכה, אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. כלומר, להחזיר את העולם לימי קדם, ממש כאילו לא חטא. וזה הסוד של הגר"א. בעוד מקום כותב שעל מידה זו נאמר אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. זה מקביל למה שחז"ל אומרים, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. איך אדם יכול לקחת את האבון שלו ולהפוך אותו לזכות? איך זה ייתכן? זה לא דבר, שלא יישמע חס ושלום כאילו שהדבר הזה נעשה בלי מהלך, אלא זה חייב להגיע מצד האדם. כי אם האדם לא פעל את זה, אז חס ושלום, רע לא יכול להפוך להיות זכות. רע הוא רע. אלא שאדם מבין איך שהרע מתקן את הרע בשורשו, ומבין כמה הרע אין לו מקום בעולם, אז היוצא שבעצם הרע אפשר לו להגיע לזכות. זה יהיה דחוק להגיד חס ושלום שכל העבירות הופכות להיות לזכויות. זה דבר שאני חושב שסותר את הנהגת המשפט לומר דבר כזה. להבין את המאמר כפשוטו. נעשות לו כזכות, הכוונה היא שהעבירה הפכה אותו להזדמנות של התקרבות. לפי ערך שהוא הבין כמה להבין שהרע, לתקן אותו בשורשו.
אולי בדיעבד, זאת אומרת, בגלל זה גם אומר סב ישוב זה לא עולה לו.
כן, אבל גם בדיעבד, לא יכול להיות שחוטא נזכר, לא יכול להיות שחטא הופך את האדם להיות לזכות. הדבר הזה לא יכול להיות. התשובה, הכוח שלה לתקן את העולם כאילו לא היה חטא, אבל היא לא יכולה להרוויח, היא לא מרוויחה את האנושות, אלא הכוונה היא הזדון נעשה לו, לא נכתוב נהפך לו, נעשה לו לזכות, שהרי הוא לוקח את העבירה ומשתמש בה כקרש קפיצה להבין את סוד הייחוד. הוא מתקן אותה בשורשה ומבין כמה הרע הוא היה לו למכשול, ולא נוצר שום תועלת מהרע הזה. אם אדם רוצה לתקן את החטא של ותר האישה כי טוב העץ למאכל, לא יכול להיות שבסוף זה יהיה ותר כי טוב העץ למאכל מסוד אחר. אם חס ושלום לבוא ולומר שהאיש הרוויח בריבוי אבונותיו, ריבוי זכויות, אתה נשאר תקוע באותו אבון של התרי האישה. אלא להבין, נעשה לו לזכות. האבון לא רק נמחה, אלא אפשר לו על ידו להגיע לתובנה עמוקה איך מתקנים את החטא בשורשו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.